אתם מאזינים לרדיו כל השלום.
שלום לפרופסור רות הלפרין קדרי. אני רציתי לשוחח איתך בנושא שאת עוסקת בו, שהוא בעצם זכויות נשים, אני צודק?
כן, כן.
אז בואי תספרי לנו קצת על העיסוק שלך.
העיסוק שלי באמת נע רובו ככולו סביב נושא של זכויות נשים וקידום שוויון מגדרי ומעמד האישה, גם בישראל וגם למעשה בזירה הבינלאומית. ההתמחות האקדמית שלי היא בתחום דיני המשפחה בישראל וביקורת פמיניסטית של המשפט, ולפני 10 שנים זכיתי להקים ולעמוד מאז בראש מרכז מאוד מאוד ייחודי באוניברסיטת בר אילן, מרכז רקמן לקידום מעמד האישה, מרכז שמשלב את העשייה האקדמית, את המחקר ואת הידע האקדמי, את הכוחות של הסטודנטיות והסטודנטים, בממש עשייה בשטח. אנחנו מתמקדים בתחום של דיני משפחה, אבל לא רק. אנחנו מפעילות קליניקה של סיוע משפטי לנשים בענייני משפחה. אנחנו מקדמות יוזמות חקיקה ורפורמות בדיני משפחה, כולל לובינג בכנסת, כנסים, פרסומים, פסיקה רבנית ועוד ועוד. ולפני 4 שנים אני הוצגה מועמדותי על ידי משרד המשפטים ומשרד החוץ של ישראל לוועדת האום לביאור אפליה נגד נשים, ו-186 המדינות שחברות באמנה הזו בחרו את חברות הוועדה, 23 חברות, ואני ביניהן.
מזל טוב. יפה.
תודה. עכשיו יש התמודדות לקדנציה הנוספת.
אז שיהיה לך בהצלחה שוב.
כן, תודה, אני זקוקה
אז
לזה.
יש לי שאלה, אני מבין שאת פרופסור למשפטים?
נכון.
נכון. בישראל, מבחינה משפטית, לא מבחינה מעשית, יישום החוק, מבחינה משפטית, יש איזושהי בעיה?
יש בעיה מאוד מאוד חמורה בתחום של דיני המשפחה.
לדוגמה, תזכילי אותנו.
זה למעשה הכאב אכילס של קידום מעמד האישה בישראל.
כן.
אנחנו הלא ירשנו את השיטה העות'מאנית שנמשכה על ידי המנדט הבריטי והומצא עם קום המדינה, של סמכות ייחודית לבתי הדין הדתיים ודין דתי ייחודי בנושא של נישואין וגירושין. אין נישואין וגירושין אזרחיים בישראל. ולמרבה הצער, המשותף לכל הדתות בהקשר לנושא הנישואין והגירושין זה התפיסה הפטריארכלית והאפליה המאוד קשה נגד נשים, בדת היהודית במיוחד, כאשר השליטה על האפשרות לסיים את קשר הנישואין בהיעדר הסכמה בין בני הזוג או בהיעדר רצון משותף של בני הזוג לסיים את הקשר, השליטה מצויה באופן מוחלט בידי הבעל, בידי האיש. אם הוא אינו רוצה, היא איננה מגורשת, היא לא יכולה לפתוח דף חדש, היא עדיין אשת איש, והמשמעות היא שכל קשר שהיא קושרת עם גבר אחר, הוא בגדר איסור עריות מדאורייתא, הוא איסור מאוד 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 חמור, ואם יוולדו ילדים מקשר כזה, הם יהיו ממזרים. וזה לא קיים באופן דו-סטרי. גבר שנשוי יכול לקשור קשרים עם כמה נשים שהוא רוצה, ובלבד שהן פנויות, ולא תהיה שום בעיה עם ילדים, וזה מוליך...
ואיך את פועלת לתיקון החוק? לתיקון החוק, בעצם שדיני אישות על פי כל עדה, בעצם זה עדה, זה מוגדר כעדה, עדה יהודית.
כעדה דתית, שמוגדרת בישראל.
אז איך את פועלת?
זה אגב לא ייחודי לישראל, אנחנו נמצאים במרחב הגיאוגרפי המשפטי המאוד מתאים לנו, כי כל המדינות שסביבנו... אוחזות באותה שיטה. בלבנון יש למשל 19 עדות דתיות מוכרות, 19 דינים דתיים ששולטים על התחום, וגם שם אין נישואין וגירושין אזרחיים. וכך גם בסוריה, ירדן, מצרים, וכן הלאה.
אני מבין שאת גם אמרת שאת פועלת גם בכנסת.
נכון.
איך את חושבת כמשפטנית, איך צריך להציע את החוק? איזה חוק צריך להיות בעצם?
קודם כל צריכים להיות נישואין וגירושין אזרחיים בישראל. זאת נקודת הפתיחה, ומכל הבחינות, כולל מן הבחינה הבסיסית והפשוטה ביותר של זכויות אדם בסיסיות, של בחירה חופשית של כל אדם, כמו שאנחנו אומרים, לכתוב את סיפור חייו או חייה לפי התפיסה, לפי האמונה העצמית הפנימית, מבלי לכפות שום תפיסה דתית.
אז איך את מקדמת את התפיסה הזו?
אז אנחנו, אני סבורה שצריך לפעול פה בעצם בשני מישורים, מבפנים ומבחוץ. מבחוץ באמת לשנות את, את התשתית המשפטית הבסיסית ולהנהיג נישואין וגירושין אזרחיים. זה עניין פוליטי מובהק. זה הולך כמובן נגד הסטטוס קוו מאז ראשית ימי המדינה.
ואת פועלת לשינוי הזה?
אנחנו במרכז בהחלט. אנחנו חוברים לארגונים שונים ואנחנו מנסים לקדם. אנחנו נעשה כנס בחודש יוני של איזושהי קואליציה שמנסה שוב להחיות את התנועה הזאת, את הניסיון לקדם את המהלך הפוליטי הזה. אחרי שכזכור לכולם חוק ברית הזוגיות שהתקבל בסופו של דבר במתכונת כל כך כל כך מסורפת שעדיף היה שלא היה עובר בכלל. אז אנחנו בהחלט מנסים במישור הזה, ויחד עם זה אנחנו מאוד ריאליות ומפוכחות. וברור לנו שבקונסטלציה הפוליטית הסיכויים למהפך כל כך דרסטי הם לא גדולים. לכן צריך לפעול כל העת ולהקל על המצוקה כל עוד התשתית המשפטית נותרת כפי שהיא. אז באמצעות כל מיני חוקים, למשל, שמקלים על הנושא של מרוץ הסמכויות בין בתי הדין הרבניים לבין בתי המשפט האזרחיים, באמצעות פיקוח על אכיפה, או יותר נכון על היעדר אכיפה של בתי הדין הרבניים, של שימוש בכלים שיש להם כדי להכריח בעלים לתת גט, להכריח בעלים סרבנים לתת גט. יש להם כלים לעשות את זה, גם מבחינה הלכתית, גם מבחינת משפט המדינה, והם לא עושים את זה. אז אנחנו נפרסם עוד מעט דוח שחושף את המחדל הזה, ואנחנו מציעות דרכים לגרום לכך שהם באמת כן יפעילו את הסמכות שיש להם. וזו רק דוגמה לדרכי פעולה שלנו, שוב, משני הכיוונים גם יחד.
אני ראיינתי לפנייך את הרב רפי פורשטיין, והוא אמר שהוא נגד כפייה דתית, אז שאלתי אותו אם אתה נגד כפייה דתית, אז אתה בעצם בעד נישואים אזרחיים, כי אתה לא תרצה לכפות עליי נישואים, או גירושין. אז הוא אמר שבעניין הזה הוא כן בעד כפייה דתית, בגלל שזה נוגע לאחדות העם היהודי.
כמובן.
ואם יהיו נישואים אזרחיים, אז דתי לא יוכל להתחתן עם חילונים. כן. מה היית משיבה לו?
אז אני חושבת שכבר היום דתי שבודק בציציות בן הזוג או בת הזוג העתידים, לא מתחתנים זה בזה. ההפרדה בעם קיימת כבר דה פקטו. ולא הנהגתם של נישואים אזרחיים זה מה שיביא לכך. הבעיה עם הנישואים האזרחיים, הבעיה האמיתית עם הנישואים האזרחיים, מבחינת, נקרא לזה, האינטרס הלאומי, זה שהמדינה תאפשר למעשה, מה שנקרא, נישואי תערובת. כלומר, יהודים אם לא יהודים.
ומבחינתך זה בסדר?
מבחינתי אני חושבת ששוב...
מבחינת האינטרס הלאומי, לא מבחינת אישי.
אז המחיר להגן על האינטרס הלאומי ולהגן על, 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 על העם היהודי ועל אחדות העם היהודי יכול להיות מושג בדרכים אחרות, כמו למשל בדיקה מחדש של כל נושא הגיור, ומעבר לגיור ששם דגש על ההיבטים הסוציולוגיים והמחויבות הלאומית ולא ההיבטים ההלכתיים הפורמליסטיים הדווקניים. והמחיר בכלל לא צריך להיות מושג על חשבון פגיעה כל כך יסודית בזכויות אדם ובזכויות אישה. הנקודה היא אבל השימוש בדין הדתי כדי להגן על גבולות העם והלאום משותף פה לא רק לעם היהודי, הוא משותף גם לעם הפלסטיני. ל-20% או קרוב ל-20% שהם אזרחי המדינה, שהאינטרס שלהם לשמור על הגדרות הלאומיים שלהם הוא לא פחות מהאינטרס של העם היהודי שיושב כאן.
ואז מה? למה את מציינת את זה?
ולכן הסיכוי שבאמת ההסדר הזה יבוטל הוא סיכוי מאוד מאוד נמוך.
זאת אומרת, את כן בעד נישואים אזרחיים, גם מבחינת הסיכון, גם במחיר הזה, כי מה, כי החירות הבחירה או זכות הבחירה היא גדולה מאינטרס לאומי?
אני לא הייתי רוצה לנסח את זה כך, אני פשוט לא חושבת שזו באמת תהיה הפגיעה האנושה באינטרס הלאומי. אני חושבת שאת הצביון היהודי של מדינת ישראל, אנחנו יכולים וזכאים וצריכים לשמר ולפתח בדרכים אחרות, ולא דרך הכניסה סליחה על הביטוי, לחדר המיטות ולמישור החיים האינטימי ביותר של אזרחי ושל אזרחיות המדינה.
אוקיי, מובן. שאלה נוספת לגבי מעמד האישה, הייתי רוצה להתייחס דווקא לאלה שמגדירות את עצמם חילוניות. האם את חושבת שעדיין מעמד האישה, גם בקרב החברה החילונית, הוא עדיין לוקה?
תראה, קשה לעשות פה את ההפרדה בחברה החילונית והחברה הדתית.
החברה הדתית ברור לי שמעמדה פשוט לא שוויוני.
אבל העניין הוא שהמדינה מכילה את הדין הדתי גם על אלה שאינן דתיות ואינן שומרות מצוות ומחויבות להלכה. כן, כל אישה שניסית בישראל בדרך הרשמית חשופה למצוא את עצמה חס וחלילה אגונה ומסורבת גט. הלקוחות שלנו בקליניקה במרכז רקמן הן לאו דווקא נשים דתיות, רובן אינן נשים דתיות בכלל.
כן, אבל הן צריכות להיות לפחות מסורתיות. תראי, אני שוחחתי עם פרופסור מנחם פרידמן, אז הוא אמר לי שהבעיה של העגונות היא בעיה של הדתיות, לא של החילוניות, כי חילונית שבעלה לא ירצה לתת לגט, היא תוכל לחיות חיי אישות ולחיות חיים עם חופש תנועה וחופש אהבה.
אבל בכל הכבוד לפרופסור פרידמן, ואני באמת מאוד מעריכה ומכבדת אותו, אני חולקת עליו כאן, כי גם חילונית תחשוב טוב טוב לפני שהיא מביאה ילד לעולם שיישא את הכתם ממזר, ובדין הקיים במדינת ישראל הוא לעולם לא יוכל להינשא באופן רשמי בישראל. ואם הוא ירצה לשאת בת זוג יהודיה שיש לה איזושהי זיקה הלכתית, היא לעולם לא תינשא לו, גם לא בדרך לא דתית. ועד לפני שנה וחצי, גם אישה חילונית לא יכלה לקבל את החלק שלה ברכוש המשותף, ברכוש המשפחתי, כל עוד היא לא קיבלה גט. וזה בכלל לא היה משנה אם היא דתייה או חילונית. כי החוק במדינת ישראל, חוק יחסי ממון, קבע שחלוקת הרכוש תתבצע רק אחרי שיש גט. ואת השינוי הזה אנחנו באמת הצלחנו להוביל במרכז רקמן יחד עם קואליציה נרחבת, קואליציית עיקר של עשרות ארגונים למען נשים מגונות ומסורבות גט, והצלחנו אחרי 35 שנה של ניסיונות בלתי פוסקים לשנות את החוק ולהתיר את הקשר הגורדי הזה. אבל עד לפני שנה וחצי גם נשים חילוניות מצאו את עצמן במבוי הסתום הזה, גם ביחס לרכוש שלהם, לחמצן הכלכלי שלהם. אז זה לא, גם נשים חילוניות נמצאות באותה סכנה ובאותה חרדה, וההשלכה של החשש מפני הגינות וסרבנות גט בהחלט רלוונטי גם לגביהן, ואחת הבעיות שלנו היא חוסר המודעות לכך. זו סיבה מרכזית לכך שבאמת כל כך קשה להניע פה מהלכים ולהניע שינוי, בגלל שאנשים ונשים סבורים בטעות שזה באמת רק בעיה של דתיות, וזה ממש לא נכון.
עכשיו, אני מניח שקראת את הדוח טאוב שעומד בראשו פרופסור דן בן דוד, שעתידנו הולך ונהיה דתי יותר ויותר,
כן,
מבחינת
כן,
האוכלוסייה,
כן.
מבחינת ההרכב האוכלוסייה הישראלית.
כן, אני מודה שקראתי רק תקצירים שלו.
אז תראי, אני יכול לתת לך נתון של היום, לא, כן. לא עתידי. היום, את יודעת שמערכת החינוך...
מערכת החינוך, כן.
מערכת החינוך בארץ היא מערכת חינוך מגזרית. ויש את החילוני, החרדי, הממלכתי דתי והערבי. ואז שם אפשר לראות בעצם איך החברה מפוצלת, והיום בכיתות א' נרשמו לממלכתי כללי רק 35%, לחרדי 25%, לדתי 15%.
זה באמת הדהים אותי, אני הייתי בטוחה שהמספרים קצת יותר...
אז איך את רואה את עתידנו? ועתיד מעמד האישה?
כן, האמת שכאשר ראיתי את זה לפני שבועיים, באמת זה עיקר אותי בהלם, והבנתי שהמצב מבחינת הנושא הזה של מעמד אישה, שוויון מגדרי, כנראה הרבה יותר גרוע מכפי שחשבתי, כי שינוי פוליטי בכיוון שעליו דיברתי בתחילת השיחה של הנהגת למשל נישואים וגירושים אזרחיים בישראל, הוא כנראה הפך להיות כבר בלתי אפשרי. כי בקונסטלציה הפוליטית הקיימת היום זה לא יעבור, וככל שהזמן יעבור וילדי כיתה א' של היום יגיעו לגיל 18 ויהיו זכאים להצביע, אז הקונסטלציה הפוליטית תלך לכיוונים הרבה הרבה יותר מגזרים, שמרניים ונאחזים באמת בדין הדתי.
אז יש לי הצעה.
כן.
מרכז...
מה לקבל הצעות?
מרכז רקמן, כן?
כן.
הוא צריך לחבור לארגונים, אפילו מפלגתיים, ששמים על בסדר העדיפות את הפנים החברתי הישראלי, קרי מעמד האישה, להפריד את הדת מהמדינה, ליצור חוקה. אם כל הגופים האלה יתאחדו למפלגה אחת, הנה באנו על הפתרון.
הלוואי.
אבל זה, למה לא
אני
לנסות?
אני מקבלת את הקריאה לחבור לארגונים נוספים, ואנחנו למעשה עושות את זה...
לארגונים נוספים שיוגדרו כמפלגה, כדי שהציבור...
ולהתאגד כמפלגה.
בוודאי, כדי שהציבור השוחר חירות וחלון הזדמנויות שוויוני לכל אדם, קרי גם אישה, נעמיד את זה כחומה בצורה, ניצור חוקה בישראל, כדי שגם אם יהיו רוב אנשי דת בישראל, הם לא יוכלו לכפות על המיעוט.
אני מוכרחה לומר שאני פה פסימית, ואתה יודע בוודאי גם טוב ממני מה הראה לניסיונות פוליטיים כאלה בעבר. זה גם לא... זאת לא זירת הפעילות הטבעית לנו. אני חושבת שאנחנו נמשיך להתמקד במה שאנחנו כן יכולים להקל ולשנות במשהו.
אבל בסך הכל, כמי שמעורה בקידום מעמד האישה, אפילו הבינלאומי, זה מתקדם?
בסך הכל כן, כן. בסך הכל באמת כן.
וזה כל הזמן מתקדם או שיש צעדים אחורה לפעמים?
תראה, בישראל שוב, בתמונה הפנימית שלנו, במיוחד במה שקשור לבתי הדין הרבניים, זה צעד קדימה ושניים אחורה, לפעמים שניים קדימה, אחד אחורה. במישור הבינלאומי הכללי, אני חושבת שאפשר לראות התקדמות עקבית כל העת, מאוד מאוד איטית. הרבה יותר איטית מכפי שאני למשל הייתי רוצה, אבל קיימת התקדמות עקבית.
ואת מתייחסת למדינות מערביות?
לא רק, ממש לא. להפך.
לא, אבל לגבי מדינות מערביות, אפשר להגיע שהם הגיעו למנוחה ולנחלה במובן הזה?
לא, גם שם לא. בשום מדינה אין שוויון מגדרי מלא.
למה? שוודיה, נורווגיה, כל...
לא, לא, לא.
אין?
איפה? אלימות נגד נשים קיימת שם בממדים מבהילים, ממש כמו בישראל, וגם זה כמובן חלק מאי השוויון ומהאפליה נגד נשים.
איך את מקשרת את זה?
פערי שכר קיימים גם שם.
באמת?
וייצוג בלתי שווה, בפוליטיקה הייצוג הוא שוויוני, אבל בשוק הפרטי, בחברות פרטיות, באקדמיה אפילו.
רגע, אני רוצה להבין נקודה, רגע, אני רוצה להבין כגבר נקודה שציינת. את מקשרת בין אי שוויון לאלימות הגבר...
בהחלט.
איך זה מתקשר? הגבר הוא אלים כזה גם כלפי גברים.
כן, לא, לא, לא. אבל עדיין, האלימות כלפי אנשים היא למעשה סוג של שליטה. היא לא נובעת מאותו מקום של אלימות של גברים כנגד גברים, אלא היא מבטאת את השליטה, והיא הביטוי החריף ביותר של הפטריארכיה.
כן, את חושבת שזה לא קשור...
של נורמות תרבותיות. שמאפשרות לגברים...
את לא חושבת שהיום נניח בשוודיה עם גבר מכה אישה, זה בגלל שהוא מבין שהוא פשוט יותר חזק. אז כמו שהוא יבין שהוא יותר חזק כלפי גבר, הוא יכה אותו, אז הוא מרגיש יותר חזק כלפי אישה, אז הוא מכה אותה.
תראה, אנחנו...
איך את מקשרת את הפטריארכליות להכאה?
הלגיטימציה שקיימת בחברה באמצעות סטריאוטיפים שעדיין קיימים, שבאים לידי ביטוי בדברים יומיומיים, אפילו כמו פרסומות ומדיה, תקשורת, תוכניות טלוויזיה, הידיעה שרמת הענישה לא מאוד מאוד חמורה, המסרים שילדים קולטים במערכת החינוך, בספרות, בתוכניות לימודים, ההתבוננות מסביב והראייה בידי מי נמצא כוח כלכלי, כל אלה מצטרפים ביחד לתרבות שמאפשרת את המשך השליטה של גברים בנשים, ולפעמים גם תוך כדי הפעלת אלימות, ודאי שזה לא מתייחס לכלל הגברים, ודאי שיש פה גם גורמים סובייקטיביים בגברים שהם אלימים, אבל הביטוי הזה של אלימות כלפי נשים ואלימות מינית כלפי נשים הוא בפירוש חלק מהמשטר הפטריארכלי שכן מוסיף להתקיים גם בחברות המערביות.
אוקיי, אני חייב לנצל את הידע הרב שלך בנושא הזה לעוד שאלה. יש לי ארגון שאני הקמתי ויסדתי, ומאוד רציתי שיהיו גם נשים, ולא הצלחתי. הרגשתי שכאילו יש מחסום לנשים להגיע לעמדות כוח בארגון. איך את מסבירה את זה?
תראה, זה כמו הלל הזקן, כל התורה כולה על רגל אחת.
כן, כן, כל התורה על רגל אחת.
זה לא מפתיע אותי.
כי?
זה בהחלט חלק זה ביטוי מסוים, שוב, להבניה חברתית ש... בן נשים גם יפנימו מסרים של אי יכולת, גם יפנימו מסרים של אי שאיפה. ברמה מאוד מאוד מעשית, הנטל הכפול ולפעמים המשולש שמוטל על נשים בחברה שלנו, מוטל עליהן ברמה הרבה הרבה יותר מכבידה מאשר על גברים. דהיינו, הצורך ליצור את ההתאמות בין המשפחה, ההורות, האימהות, לבין העבודה, הקידום האישי, הקריירה.
וזה פתירה, הבעיה הזאת היא פתירה, כי בסך הכל אישה היא בהיריון, היא יולדת, והיא גם, יש לה את ה... והיא אימא, אני לא יודע
נכון,
איך...
נכון, ויש לזה גם יתרונות עצומים כמובן.
כמובן, כמובן, אני הייתי מת להיות אימא.
את הבסיס הזה אני ממש לא הייתי רוצה לשנות.
כן, זהו, אבל זה האם המצב האובייקטיבי הזה שיש לו את היתרונות שלו, לא, האם הוא פתיר?
זאת אומרת... הוא פתיר כי מדינה יכולה להביא באמצעות חקיקה וחקיקה שנאכפת, ובאמצעות מסרים, שינוי מסרים ושינוי סטריאוטיפים, ושינוי החינוך, יכולה להביא לכך שהולדת, שלא רק נשים ישלמו את המחיר הכבד של הולדה וגידול ילדים, שזה לא ייפול על כתפי הנשים בלבד, שהחברה כולה תתגייס פה ותקל ותגרום לכך שוב שהמחיר לא יהיה גבוה מדי, ושזה לא יגרום לכך שבאמת נשים, כשבמצב שאתה מתאר, שאתה מקים ארגון ואתה רוצה לגייס נשים לשורותיו, נשים לא יהיו שם בין היתר בגלל שהן יודעות שהן פשוט לא יכולות לאפשר את זה לעצמן, כי יש להן כל כך הרבה מחויבויות אחרות. זה בהחלט פתיר, אבל אם שאלת מקודם על המצב בעולם, אז מעטות המדינות שבהן הגיעו למצב כזה שבאמת בסיטואציות כאלה לא יהיו הבדלים בין גברים לנשים.
באיזו מדינה את מקנה במובן הזה?
קנדה, ניו זילנד, אוסטרליה, וחלק מהמדינות הנורדיות הסקנדינביות.
אהה, מעניין שציינת ראשונה קנדה ולא מדינה אירופאית.
נכון, אבל בקנדה יש גם שיטת מערכת רווחה מאוד מתקדמת, ועדיין נטל המיסוי שם בכל זאת נמוך מאשר במדינות אירופאיות. הם הצליחו להגיע לכמעט, אי אפשר להגיד גן עדן, אבל אני חושבת שהן הקרובות ביותר. זה הן ובעצם גם גם אולי דנמרק ונורווגיה.
וזה גן עדן גם לגברים, זאת אומרת שזה לא רק גן עדן, לא רק כלפי אנשים, אלא גם הגברים נזכרים בזה.
נכון, במדד הפיתוח האנושי, קנדה ניצבת בראש כל המדדים.
אה, וואלה. אז טוב, הייתה שיחה מעניינת.
תודה גם לי.
מלמדת, ותודה לך, ותמשיכי לעסוק במלאכת שמיים.
תודה רבה.
ושגם תצליחי.
תודה, תודה.
יום טוב.
נשתמע. להתראות.